שלום לכבוד הרב.
שבת שלום ומבורך לכם, לצוות באולפן, למאזינים העיקרים ולכל עם ישראל.
חזק וברוך הרב, הנה כולם כבר בהכנות, איך אומרים בישורת האחרונה, אולי הרב קצת דברי חיזוק, עידוד והנהגות לשבוע הקרוב.
כשם רבים וטובים ממלאים את החנויות ואת השווקים, קונים כל מיני מוצרים, אם זה ביגוד, אם זה הנעלה, אם זה אביזרים לבית, ואם זה גם מוצרי מזון לחג לראש השנה, שהוא באמת נקרא יום טוב, נקרא מועד. ודאי שצריך לשמוח ביום הזה, אבל לא לשכוח את העיקר. קודם כל לרכוש את הדברים הרוחניים, שזה כולל תלית יפה, תלית נעל לראש השנה, סידור, מחזור נאה, וכמה שיותר עניינים רוחניים להכין כמו שצריך, ובעיקר העיקרים את צורכי הנשמה, להרבות בלימוד תורה בימים האלה יותר ויותר מכל פעם, והשנה יותר מכל השנים, כיוון שהייתה לנו שנה מאוד קשה, וגם בגלל הסכנות העורבות לנו מסביב ומבית ומחוץ. אז צריכים הרבה מאוד להתחזק ביראת השם, בעבודה, ללמוד ספרי מוסר, ללמוד ספרי הלכה, ולהרבות מאוד מאוד. יש לנו שתי שבתות האלה האחרונות של השנה, על זה הליצו חכמי הדרש, אם משמרים ישראל שתי שבתות נגלים מיד. אלה שתי שבתות האחרונות של השנה, הן חותמות את השנה כולה. נחתום את השנה בשתי שבתות טובות, מועילות, רוחניות, עוצמתיות, כמה שיותר. איש המרבה ואיש הממעיט, אבל לכוון ליבו לשמיים, ובעיקר לקבל שבת מוקדם, לא להשהות את תפילת מנחה לרגע האחרון, ולומר קבלת שבת לפני שקיעת החמה, לפחות בעשר דקות. כדי שכמו שאנחנו מוצאים את השבת קצת אחרי, אז צריכים להכניס את השבת קצת לפני. אז אשרי מי שיכול לעשות כן, ובעזרת השם, בזכות השבת, נגאל מיד בעזרת השם.
אמן ואמן, חזק וברוך, תודה לכבוד הרב. ברשות הרב, אנחנו כבר נפתח עם שאלת המאזין הראשון. שלום לך יצחק מקריית אתא.
שלום רב.
שלום, שלום.
האם אפשר להכניס כלב הביתה?
למה? תנמק לי מדוע.
מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת אתה רוצה להכניס כלב? מה קרה שאתה רוצה להכניס כלב? בית גרים שם אנשים, לא כלבים. אני לא מבין למה.
אבל לא הבנתי, כאילו, איש, שאלתי את הדוד שלי, הוא אמר שכן ולא, לא הבנתי את התשובה.
בסדר, שאלת את הדוד שלך, אני לא מכיר את הדוד שלך, עכשיו אתה שואל אותי. אז אני אומר לך שאני לא יודע למה צריך להכניס כלב, זה א', ב', תדע ידידי הנכבד, אולי דוד שלך לא יודע, אז תגיד לו, שרבנו יעזר פאפו, בעל ספר פלא יועץ, ועוד הרבה ספרים אחרים שכתב למעלה מ-30 ספר, היה אדם מאוד קדוש. שחי לפני למעלה מ-250 שנה, הוא כותב שילד שמשחק עם כלב, הלב שלו נהיה מטומטם ואטום כשהוא גדל, כי בכלב יש טומאה. אז לכן, חיה טמאה בכלל זה לא בריא, בפרט לילד. אז להכניס לתוך הבית כלב, במקום להכניס, להבדיל, איזה ספר קדושה, או איזה דבר, שיעורי תורה, או איזה דיסקים של דברי תורה, זה הדבר שצריך לשעשע אותנו. לא התראית חשעשועי, אז עבדתי בעוני, אבל לא אמר כלבי חשעשועי. אנחנו לא משתעשעים בכלבים, זה גויים משתעשעים בכלבים. אנחנו עם קדוש, עם יהודי, אנחנו נשתעשע בדברי תורה. חזק וברוך.
תודה, חזק וברוך לרב.
מאוד מעניין ומאלף על הפתיחה שאלה על כלבים.
אז אנחנו באמת מודים לרב באמת על התשובה הנחרצת. תודה לרב, יישר כוח. אנחנו עם מאזינה מירושלים, יעל, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
יישר כוח על התוכנית. רציתי לשאול איך זה מסתדר המאמר 40 יום לפני יצירת הוולד בת פלוני לאלמוני ובין שמי קדמנו אחר, ואם הרב יכול לברך אותי לזיווג.
אז הגמרא עצמה מקשה את הקושייה הזאת ומתרצת כאן בזיווג ראשון, כאן בזיווג שני. זאת אומרת, זיווג ראשון זה נגזר מלמעלה, זיווג שני זה כבר לפי מעשיו של האדם. והזוהר הקשה על התירוץ הזה גם כן, אף על פי שהזוהר היה לפני הגמרא, אבל כבר הקושיות והתירוצים שנאמרו, כבר נאמרו על ידי התנאים, כמו שהגמרא אומרת אצל רבן יוחנן בזכאי, שידע אפילו אביות אביה ורבה. אז הזוהר אומר שאין הכוונה זיווג ראשון פה, נישואים ראשונים, נישואים שניים, אלא הכוונה היא גלגול ראשון, גלגול שני. בגלגול ראשון שהאדם בא לעולם, הוא לוקח את בת זוגתו. יהיה מה שיהיה, הוא לוקח אותה. אבל אחרי זה השאלה מה הוא עשה, איזה מעשים הוא עשה, או מה היא עשתה, גם היא מה, היא סייעה לו, לא סייעה לו. אחרי זה בפעם הבאה, לא בהכרח, בכלל לא, שהוא לוקח את בת זוגתו. נחזור הביא דוגמה את אוריה עם בת שבע. בת שבע לא שייכת הייתה לאוריה בכלל. היא בת זוגתו של דוד המלך, אוריה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית. אבל אז נגזר שדוד לוקח את בת שבע. אלא שאכלה פגע, בגלל שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, ודוד המלך הוא היה גלגולו של האדם הראשון, אז היה צריך להתגלגל באיזו צורה שהיא, ואוריה גם כן הייתה סיבה מעט השם, מצד הגלגולים שלו, שהוא לקח את בת שבע, ואחר כך הוא נהרג, לא עלינו, ובת שבע הייתה שייכת לדוד, ואיך אנחנו יודעים שהיא שייכת לו? כלומר, אומרת מזה שיצא ממנה שלמה, שהוא בן מוצלח כזה, שבנה את בית המקדש, והיה לו רוח הקודש, וחכם מכל האדם, וממנו שהוא שלט של המלכים, וממנו עתיד לבוא מלך המשיח. אז לכן רואים איפה, שהיום אנחנו כולנו מגולגלים, כך כותב רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל היה לפני 450 שנה, בשם רבנו הארי, הוא כותב, שתדע שאין היום מי שיקח את בת זוגתו, כיוון שכולנו נשמות מגולגלות. וכשמגולגלים, לא לוקחים בת זוג. כי באים לחפר. אז זה, לכן יכול להיות שיש איזו סיבה. עכשיו יש סיבות נוספות, שלפעמים האדם בזוגתו כן בא אליו, או איזה בת זוג שהיא שנגזר עליו, הוא צריך לקחת אותה, אבל הוא משום מה מפונק, מעודן, מחפש משהו אחר, חושב שמגיע לו יותר, וכו' וכו', ודוחה בידיו את הזיווג שלו, כי יש לאדם יכולת, גם לבן, גם לבת, יכולת שיפוטית, זה נקרא ללשון הקבלה, זאת אומרת הוא שופט של עצמו, הוא יכול שיגזרו עליו בשמיים משהו טוב והוא לא ירצה את זה, וחס ושלום הפוך, והוא גם לא ירצה ולא יקבל, אז הוא יכול למנוע על ידי מעשים טובים. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך, והשם ירחם על כל הרווקים והרווקות שימצאו מהר בני זוג או בנות זוג, כל אחת ואחד מה שצריכים, ויבנו בתים נאמנים בישראל. תודה רבה.
אמן ואמן. חזק וברוך לרב. תודה לך המאזינה יעל מירושלים. אנחנו עם מאזין נוסף מחצור. שלום לך אביחי.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שלום לך על התוכנית. רציתי לשאול את הרב אם אבא או רב עולים מפטיר. אבא או רב שעולים למפטיר מבחינת הכבוד בדרך ארץ שצריך לעמוד בשעת הברכות, אם בשעת ההפטרה גם צריך לעמוד כל ההפטרה או ביציאת הברכות?
שאלת. במפטיר המנהג הוא שלא עומדים בשעת ההפטרה, אלא ההפטרה צריכה להיקרות מיושב, כיוון שהיא ארוכה, אז הוא יושב. ושוב, כשמברך את ברכות ההפטרה מחדש, לא צריך לעמוד. כעיקר הכבוד זה קריאת התורה. אז הרבה יש שואלים, האם לשבת בשעת הקריאה או רק ורק בברכות לעמוד, או לעמוד כל הזמן גם בברכות וגם בקריאה? התשובה היא, הגאון חידה כתב שכפי מנהג אותו בית הכנסת. אותו בית הכנסת נוהגים לעמוד, אז כולם, אז הוא יעמוד, הבן יעמוד, ולא ישנה, כי אם הוא לא עומד, אפילו שעמד בברכות ויושב בקריאה, זה פוגע באבא שלו. ואם באותו בית הכנסת נוהגים שאחרי הברכות יושבים, ואחר כך עומדים שוב בברכה האחרונה, אז יעשה כפי המנהג, כי אין בזה זילות לכבודו של האבא. אבל בהפטרה, כולם אומרים שלא צריך לעמוד. אחרי שסיים המפטיר, מיד הבן יכול לשבת. תודה רבה.
תודה לאביחי מחצור, ואנחנו עם שאלה נוספת. שלום, בבקשה. שלום למאזין.
תודה רבה, שלום.
בבקשה, בכל
מה. שלום, שבת שלום, ידידי.
שלום וברכה. הגדולה הקטנה, רק להבין את הדברים, לבות מחשבות בלבי, שלצד השני תקום, האדם עושה תוכניות ולא יודע מה ילד יום, אבל למה את הדברים קודם כל לעצמי. אבל מה שעושה השם כמובן הכל לטובה. אז העניין הוא כך, אני מטפל בטיפול שיניים, תוך כדי הטיפול, הצטרף על הידיד שגם טיפל, וגם הביא את הידידה שלו לטיפול שיניים. והייתה אמורה לקבל את השיניים יום, לפני השם ירחם, היא הלכה לעולמה. והעניין הוא כך, התשלום התחייבה לתת דרך לשכת הרווחה. תוך שלושה שבועות. היא השאירה תינוק בן חצי שנה, שבוע לפני החתונה של הבת שלה. מה עושה במקרה כזה? מי צריך לשלם את ההוצאות?
אני מבין שרופא, קודם כל אני שומע את זה בצער רב, וחבל שכך קרה, אבל אמור לי בבקשה, מה אומרת המרפאה או הרופא או האחראי על המרפאה? הם תובעים את כספם?
הרופא אומר כך, יש לי עלויות של הטכנאי, זה אלפי שקלים.
אבל יש מצב, רגע, יש איזה מצב שאדם שמזמין איזה מוצר או איזה שירות, ואחר כך אותו אדם הלך לעולמו, אז בטבע הוא לא קיבל את השירות. הבנים אין להם מה לעשות עם השירות הזה, כיוון שזה שירות אישי אך ורק לאותו אדם נקודתי. אז באמת ראוי לוותר, כיוון שמראש יש דבר כזה. הרי בכל הסכם שעושים, בכל מקום ובכל זמן ובכל עניין, מביאים בחשבון שאם חס ושלום יש גורם עליון, קוראים לזה גורם עליון, או כל מיני תקלות שלא יכולים לדעת אותם, שהן על טבעיות ואף אחד לא יכול לצפות אותם, אז באמת אותו אדם פטור. אבל צריך לדעת האם מבחינה הלכתית, לדון בזה גם מהצד ההלכתי שבדבר. אני לא פוסק את זה בצורה חד משמעית, אבל אני רק מציג כמה נקודות של תקדימים שראינו. יש תקדימים כאלה, אותו הדבר בקבלני בניין, אותו דבר בכל מיני מקומות אחרים. מה קורה אם יש חלילה מלחמה לא טובה ולא תהיה, מה קורה אם יש רעידת אדמה, מה קורה אם יש איזה מפולת שלגים. אז יש כל מיני מצבים שהם גורם עליון, אין לנו שליטה עליהם. אז בוודאי שמצב כזה הוא יכול להיות שהוא פטור, אלא אם כן, אני חוזר ואומר, אלא אם כן היה הסכם והם חתמה על ההסכם, וההסכם הזה מחייב בכל תנאי ובכל מצב, אז זה משהו אחר, הולכים לפי ההסכם. אבל כשלא היה הסכם, אז הולכים לפי המציאות.
המציאות אומרת שהיא הייתה בודדה ואין מי שישלם את הכסף. לשכת הרווחה לא עומדה בדיבור, התחייבה לתת סכום הכסף.
לשכת הרווחה מה טוענת? שהיא לא יכולה לשלם? היא לא רוצה לשלם או מה?
היא מתנערת, לא רוצה לשלם.
למה? אבל הרי אני מבין שהייתה התחייבות מצידם. בסדר, שיתבע את לשכת הרווחה. אתם לא צד בעניין, לא אתה ולא הוא, אתם לא צד בעניין, בהחלט לא. תברכו ושיהיו רק בשורות טובות, שהוא יעמוד מול לשכת הרווחה.
אכן, תודה לרב על התשובה. חזק וברוך. שאלת המאזין מירושלים ומאזינה מקריית שמונה, שלום לגברת בתיה.
שלום, יש לי שתי שאלות.
שאלה ראשונה, בבקשה.
שלום, שלום. שלום וברכה לכבוד הרב. השאלה שלי היא ככה, שיש הלוויה בבית העלמין. נגיד, אבא שלי קבור בבית העלמין באותה עיר. וחלק אומרים, אסור ללכת, חלק אומרים, מותר ללכת. זה ממש מבלבל לי את הראש.
יפה, אז אני אסביר לך מה ההלכה אומרת ומה כללי הדרך ארץ והמוסר אומרים. שאנחנו מלווים לו עלינו מת בתוך בית העלמין, אסור לנו באותה שעה להתעסק עם שום דבר אחר אלא בכבודו של אותו נפטר. הרי שקברו את המת והוא נח בשלום על משכבו וסתמו את הגולל, הרי זה כל מי שרוצה, לאן שרוצה ללכת לבקר את מי שירצה, מותר לו באופן חופשי ואין שום דבר המונע. כל המניעה זה כל עוד המת לא נקבר. אז כל עוד המת לא נקבע, ומישהו עוזב את המת והולך לנפטר אחר, אז המת מרגיש, הוא רואה, הוא מרגיש בזה זלזול, הוא מרגיש בזה שהוא מקופח, שעוד אדם שהיה צריך ללוות אותו, להיות יחד עם המלווים, פתאום פורש לו למקום אחר. אבל אם קברו כבר את המת, אז אחרי זה מותר יהיה לעשות הכל. ואין בזה לא עניינים מיסטיים ולא עניינים רוחניים, אלא זה הלכה נטו. ההלכה נטו שמלווים מת, אז צריכים ללוות אותו, ואם קיבלו או היום, כמו שהיום נוהגים לעשות את זה בתוך שטח בית העלמין, אז עושים את זה בתוך שטח בית העלמין, מלווים אותו עד מקום הקבר. אחרי שהוא רד לקבר ונסתם הגולל, אפשר ללכת לאן שרוצים. תברכו ושהשם יבלע מוות לנצח ומחה דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר יהי רצון.
אמן ואמן, תודה רבה. ואנחנו עם שאלת מאזין מאיר הקודש טבריה. שלום לך מאיר.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
הרב, יש לי שתי שאלות בבקשה. אחת בקשר לברכת כהנים, האם אבא ספרדי חייב לקסות את הראש של בנו?
לא, אין לנו מנהג כזה. זה מנהג שהומצא בדור האחרון, אבל מעיקר ההלכה לא, מעיקר ההלכה עד רבה. אם הבן מפנה גב לכהנים זה מאוד לא טוב, מאוד גרוע ואסור, כי צריך לדעת שבשעה ברכת כהנים מקיימים מצווה דאורייתא. יש פוסקים שסוברים שגם אנחנו הישראלים מקיימים מצווה דאורייתא, אבל רוב הפוסקים כותבים שהכהנים הם המקיימים שלוש מצוות מהתורה מברכת כהנים יש להם. אז ואנחנו חייבים, כמו שהגמרא הביאה במסכת סוטה, כך נפסק גם שולחן ערוך בהלכות נשיאת כפיים, לעמוד פנים מול פנים ולא להפנות גב ולא צד אל הכהנים, אלא להיות מולם כמה שאפשר. יש כאלה שבצידי בית הכנסת אז אין אפשרות, אז לכן הכהנים נעים, אומר מרן השולחן ערוך, יש תיבות שהם נעים ימינה ושמאלה, כמו וישם לך, הוא עושה ימינה ועושה שמאלה, שלום, וכן ימינה ושמאלה. למה? כדי לברך את העם שבצדדים. אבל על פניו וכתחילה ודאי שיש לעמוד ממול לכהן, ולכן כשאבא שם את היד על הראש של הילד אז זה רק כשהילד עומד ממול לכהן, אבל אם הילד מפנה גב לכהן זה דבר מאוד מאוד פסול. אני רואה לפעמים באזורים מסוימים בארץ, ראיתי וממש הזדעזעתי, אפילו אנשים מבוגחים תופסים איזה זקן אחד מסכן בבית הכנסת וכולם נכנסים תחת התלית שלו ועושים עיגולים עיגולים ואף אחד לא מקשיב לכהנים, אלא הפכו כולם לקבוצות, קבוצות, קבוצות, בבא קמה, בבא מציעה, בבא בתרה. זה לא נכון לעשות את זה, ובכלל אין מנהג כזה אצלנו, ולא היה, חכמים לא נהגו בזה מעולם. תברכו והתברכו הילדים ויברכו כולם על ידי ברכת כהנים, יום יום יהיה רצון.
אמן ואמן, תודה לרב. אני רק רוצה למאזינים לבקש מכם, תנסו לייחד שאלה אחת אם יש לכם יותר משאלה אחת, כי יש לנו פטור גדול של מאזינים כמה שיותר לתועלת הציבור. אנחנו מתנצלים שלא מאפשרים שאלה שנייה. ברשות הרב, אנחנו עם מאזינה מירושלים. שלום לגברת רבקה.
שלום.
שלום.
רציתי לשאול את הרב, אני עובדת בחברה שיש לי חדר נפרד. עכשיו יש כאילו מסדרון כזה של כל החברה. עכשיו השאלה שלי בהלכות ברכות, אם אני נגיד בבוקר אני באה, אני שותה פעם ראשונה, עכשיו במהלך היום אני נמצאת שם 8-9 שעות, במהלך היום אני שותה עוד פעם, אני יוצאת לפעמים אבל עדיין בתוך המסדרון או שירותים מתוך המסדרון, מטבח קצת כזה דבר, השאלה אם אני צריכה חוץ מהפעם הראשונה שאני שותה אני צריכה עוד פעם לברך, ואני גם יש גם ברכת המזון באמצע שאני עושה פעמיים של צהריים ובוקר.
ברכת המזון זה כמו בבית, ברגע שברכנו ברכת המזון, אחרי ברכת המזון הכל מברכים מחדש, העץ, האדמה, שהכל מזונות, הגפן, לא יודע מה, הכל מחדש. ברכת המזון זה עושה סטופ לכל הברכות, זה צריך לדעת, פה אין ויכוח. השאלה כעת, כשאתם יוצאים מחדר אחד לחדר אחר, אבל זה שייך כולו לאותו משרד, כיוון שהכל אותה רשות ותחת רשות אותה הנהלה, ולא יצאתם תחת כיפת השמיים או יצאתם דרך רשות אחרת, אז זה לא מהווה הפסק. יכולים להמשיך ולברך, להמשיך ולאכול ללא ברכה, על סמך הברכה הראשונה. זה לא הסח דעת, כיוון שהכל רשות אחת. בואו נתפוס כעת לדוגמה בית, בית פרטי של בן אדם, דו מפלסי, תלת מפלסי, לא יודע כמה, שבע מפלסים, והוא עולה מקומה לקומה, כיוון שהכל זה אותו בית, זה אותה רשות. היה מי שרצה לומר שקומה אחרת משנה, אבל להלכה אנחנו פוסקים ספק ברכות להקל, הוא לא מברך, כיוון שהוא נמצא עדיין באותה רשות. ומכאן נלמד לגבי שאר המשרדים, משרדים שונים שיש לנו, וזה הכל אותו משרד תחת אותה הנהלה, כן, אבל בניין משרדים כמו מגדלים רבי קומות שיש שם משרדים שונים ומשונים, ברגע שיצאתי אל המסדרון, שהמסדרון הזה מוביל גם למשרדים אחרים, או ברגע שהגעתי למעלית, שהמעלית הזאת מובילה לקומות אחרות ששייכות לרשויות אחרות, זה הסח דעת. אותו דבר בבית מגורים. אדם שיש לו נאמר דירה בקומה ד', הוא גר שם, הוא ברך שם איזה ברכה, הוא יצא לחדר המדרגות וירד, יש לו מחסן למטה בקומה א', או חדר פרטי בקומה א', כיוון שהוא עבר את המדרגות, והמדרגות האלה משותפות לדיירים נוספים, זה רשות אחרת. ברגע שהוא חוזר או שהוא עובר לחדר הנוסף, הוא צריך לברך מחדש. אבל כאשר כל הבניין שייך לו, והוא לא יצא מחוץ לתחום של כיפת השמיים, אז הכל כרשות אחת נקראת, ולא צריך לברך. הכל יוצא, אם זה אותה הנהלה, אותה רשות, אותה בעלות, אז לא צריכים לברך. אבל יש בעלות נוספת, או שותפות אחרת, או משרדים אחרים, צריכים לברך. תודה רבה.
כן, תודה רבה, תודה למאזינה מירושלים. אנחנו עם מאזין ראשון לציון, שלום לך אלון.
שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום.
תודה רבה כל הזיכוי רבים וכל מה שאתה עשה למעננו. תראה הרב, אתה אמרת שצריך להקדים לקבל את השבת מוקדם.
כן.
השאלה, יש בית כנסת פה בראשון שמתפללים גם ערבית מוקדם,
שמתפללים
לפני צאת הכוכבים.
כן.
האם אתה להתפלל בבית כנסת כזה או להתפלל רגיל, כמו כולם?
אז השאלה כך, אם בית הכנסת הרגיל שאתה מתפלל בו, מתפללים מנחה ומסיימים את מנחה בשקיעה, ואולי אחרי השקיעה, וכך שלא נשאר לך זמן לומר קבלת שבת כמו שצריך, אז אנחנו לא מקבלים את השבת, אנחנו עושים כאילו חלל הזלזול מכבוד שבת. מה גם שלדעת הרבה פוסקים תוספת שבת היא דאורייתא. תוספת שבת יש לפני שהיא נכנסת ויש אחרי שהיא יוצאת, כמו שבמוצאי שבת, אז כך יש בערב שבת. אז אם זה המצב, אז באמת עדיף להתפלל מה שמניין של פלג המנחה, מה שנקרא. כלומר, מתפללים מנחה, אליבא דרבי יהודה, ומסיימים אותו את מנחה בזמן שמתחיל זמן ערבית, אומרים קבלת שבת אחרי שהגיע זמן ערבית, שזה בערך שעה ורבע, בשעות זמניות לפני השקיעה, ואחרי זה אומרים את תפילת ערבית, זה טוב מאוד. אבל נשאר לנו אולי שתי שבתות בקושי לעשות את זה, כיוון שכבר מגיע שעון חורף לקראת יום הכיפורים, אז יש לנו אולי רק הזדמנות קצרה מאוד, עדיין חלון הזדמנויות שאפשר להשתמש בשיטה הזאת. אבל צריך למצוא לזה פתרונות, ובהחלט צריך לעורר בתי הכנסת שישתדלו מאוד מאוד להקדים את תפילת מנחה, ולסיים אותה לפחות 5 דקות, השם אחד ושמו אחד, 5 דקות לפני השקיעה, ומיד להתחיל מזמור לדוד עבור השם בנהלים. כדי שיאמרו את בו יקלה לפחות דקה או בדקה של השקיעה. חבל לעשות קבלת שבת אחרי שקיעת החמה. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך למאזין אלון מראשון לציון. ברשות הרב, אנחנו נעשה אתנחתא לפרסומות, בבקשה.
לכל ישראל יש מורשת אחת, רשת מורשת של כל ישראל.
התרומה שלכם לטהרת הבית היא זכות נוספת למשפט בראש השנה. בתרומה אחת של 360 שקלים קונים את מקווה מבשר טוב על שם אליהו הנביא הזכור לטוב בהר הכרמל חיפה.
אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
כל זכות מסייעת לקראת המשפט בראש השנה. אל תוותרו. 02-80-80-88 טהרת הבית, בנשיאות הרב בן ציון מוצפי. זכויות בימים של רחמים וסליחות. 02-80-80-88.
האזינו לדברי מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף שליטה, על ארגון יד לאחים.
יד לאחים עושים נפלאות. הם מצילים בנות ישראל שצערנו דרדרו, התנוע עם ערבים. יש את הילדים, קוראים אותם מוסטפה, מוחמד, ילדים יהודים. יד לאחים, זכרו את זה. מי שעוזר להם, הם מוציאים נפשות מישראל.
מאזינים יקרים, שליח מיוחד ובידו שתי מתנות ייחודיות המפארות את שולחן השבת יגיע לביתכם לכל התורם לפדיון השבועים להצלת הנשים והילדים, 52 שקלים לחודש במשך שנה אחת. חייגו עכשיו יד לאחים 1-800-620-640 1-800-620-640.
התרומה שלכם לטהרת הבית היא זכות נוספת למשפט בראש השנה. בתרומה אחת של 360 שקלים קונים את מקווה מבשר טוב על שם אליהו הנביא הזכור לטוב בהר הכרמל חיפה.
כי אם אין לנו טהרה אין יהדות.
כל זכות מסייעת לקראת המשפט בראש השנה. אל תוותרו. 02-80-80-88 טהרת הבית בנשיאות הרב בן ציון מוצפי. זכויות בימים של רחמים וסליחות. 02-80-80-88.
שלום לכם מאזיני רשת מורשת, לאלה שהצטרפו אלינו, אתם מכוונים לתוכניתנו מקבלים שבת, השעה 2:32, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, 025-30-2685, טלפון שמאפשר לכם להעלות את שאלותיכם, 025-30-2685, וברשות הרב אנחנו חוזרים לשידור. הרב, שאלה שנשאלה מספר פעמים בגרסאות שונות, כידוע שאנחנו נכנסים לשבוע האחרון שמתחילה ספירת ימי בריאת העולם, אולי הרב ירחיב אז בפשט או קצת יותר עמוק.
כן, כ"ה אלול זה למעשה יום בריאת העולם, זה יום ראשון, והערב והיא בוקר יום אחד. כ"ו זה יום שני, כ"ז יום שלישי, כ"ח באלול זה יום רביעי, כ"ט שזה ערב ראש השנה, זה יום החמישי. יום ראש השנה, אנחנו אומרים בתפילה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. מה היה אז? יום ראשון של בריאת העולם, למה הוא קורא לו יום ראשון? כיוון שבו נברא אדם. נבראו אדם וחווה, ולפני כן לא היה נקרא שיש עולם. זה היה למעשה יום השישי, למעשה בראשית. בו ביום נברא אדם, בו ביום הוא צבר אפרו, הוא גבל גם כן החומר שלו, וזריקה בו נשמה, עמד על רגליו, הרדים אותו, נסר את חווה, הזדווגו ואחר כך ילדו את קין והבל. באותו יום קין הרג את הבל. בקיצור, הימים של ששת ימי בראשית, כך גם נראה מהמפרשים הקדמונים כמו רבנו בחי ורמב"ן ואחרים, שהם לא שעות וזמן שלנו. זה כנראה זמנים על-טבעיים, שונים, שונים מהסדר שלנו יש היום. ולכן היה הכל ביום אחד, ואחר כך הגיע השבת, שזה יום שני של ראש השנה. נמצא שא' ב' תשרה בכל שנה ושנה. א' ב' תשרה זה יום השישי של בריאת עולם שבו נבראו אדם וחווה, ב' ב' תשרה זה שבת ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. עכשיו, כ"ה זה למעשה היום הראשון לבריאת עולם, אלא אומר הרמב״ם, למה אנחנו לא מונים? אנחנו מונים למשל עכשיו תשע"ב, ותכף יגיע ראש השנה, נמנה שנה חדשה, תשע"ג, למה? ליום השישי של בריאת עולם. אבל אנחנו מפספסים ומדלגים על חמישה ימים, אומר הרמב״ם, כן, אנחנו מדלגים על אותם חמישה ימים, כיוון שהם לא בכלל הבריאה, כי לא היה אדם, כי כל העולם זה בשביל שיבוא אדם. כל עוד ולא היה אדם, אז זה עדיין לא נקרא שיש עולם. אז זה מה שהיה בבריאת העולם, וכמובן מתלווים לזה עוד דברים אחרים, יש לזה השלכות על מה שאנחנו צריכים לעשות ולברר בימים האלה, ובגלל שהקדוש ברוך הוא כך עשה, ברא את העולם איך שברא, היו איזה דברים, פרטים של האורות שנפלו לאן שנפלו, כמו שמובא בזוהר הקדוש, וזה לא הבמה שכאן אני יכול להרחיב ולבאר דברים כאלה עמוקים, והקדוש ברוך הוא הטיל עלינו, על אדם וצאצאיו, לברר את כל אותם בירורים, את כל אותם חלקים של קדושה שירדו מעולם האצילות אל שלושת העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, ואנחנו מבררים אותם. בבריאה, יצירה, עשייה זה רמז בימים רביעי, חמישי, שישי. בשל היום זה כבר בריאה. וכן יום ראשון, שני, שלישי, ראשון זה בריאה, ושני זה ביצירה, ושלישי בעשייה של שבוע שעבר. עכשיו אנחנו בשל השבת הקרובה, ושבת זה עולם האצילות. אז נמצא שיש לנו הרבה הרבה עבודה, ובפרט כעת לקראת סוף השנה, אדם צריך להזדרז יותר ולעשות מאמץ יותר נמרץ לתקן מה שלתקן, כדי לסיים את שנת תשע"ב בטוב ובצורה הכי מלאה ומוצלחת שיכולה להיות. ואיך מתקנים? על ידי לימוד תורה, על ידי קיום מצוות, על ידי תפילות בכוונה, על ידי כל הדברים הטובים שנעשה אותם טוב, יעיל ונמרץ. אז בהצלחה. תודה.
תודה רבה, יישר כוח לרב, חזק וברוך. אנחנו עם מאזין שלנו מבאר שבע, שלום לך אלעזר.
שלום, שלום לכבוד הרב אלעזר מבאר שבע.
שלום לך.
הרב, א', אני רוצה להודות לרב על ההשתדלות שלו להגיע לכל מקום בימי שלישי ברחבי הארץ.
משתדל, אני לא השתדלתי, זה הצמיגים.
הרב, להגדיל תורה ולהדירה עם כל הקשיים.
אמן, תודה.
חילך לאורי את הרב.
תודה לך.
ותודה רבה לך על הספרים של ראש שנה וכיפור. הם מדהימים, הם מדהימים.
זה כועסה, לא אני.
הרב, בעצם השאלה. הרב, יש לנו שאלה, אנחנו לומדים במסכת סנהדרין, בממהי. אנחנו לומדים שם שכתוב שם סקול מות יומת סקול יסקל או ירו יירה. מה הכוונה הרב לירו יירה או סקול יסקל? האם ההר יסקול אותו באבנים?
כן, הכוונה שאבנים,
מה בדיוק?
אבנים מההר יכולים להתגלגל עליו והוא יהרג או יירה, תבוא רוח ותדחף אותו קילומטר, שתיים, שלוש, זה נקרא שירו אותו. זה הכוונה, סקול יסקל או ירו יירה, זה הפשט. אבל כמובן יש בזה דרשות, חכמים דרשו שם הרבה דרשות, צריך לראות במדרשים שם דברים מאוד מדהימים. אבל זה הפשט של סקול יסקל באבן, וירו יירה על ידי הרוח שתבוא ותדחף אותו, איזה עמוד אש או איזה קצה של רוח שיעיף אותו לצדדים או יעיף אותו למקום, ואז יכול לקרוא לו משהו. לכן הוא מזהיר אותם שם שהם עולים להר שלא לעלות בהר. שמר לך לעלות בהר ונגוע בקצהו. אז זו הסיבה. תודה.
תודה לאלעזר מבאר שבע, יישר כוח לרב. ואנחנו עם מאזינה מחיפה, שלום גברת שרה.
שלום, רציתי לשאול, כבוד הרב, יש יוצא עכשיו שום כלוף, שום כלוף עם הכשר, ואומרים שהאיפה, בגלל ש... אומרים שהרב אלישיב אמר, שאם נשאר הגבעול הזה של השום, אז זה בסדר שיעבור על הגלל.
שום כלוף אימה? לא שמעתי את המילה.
יש עליו, יש, השאירו שם את הגבעול.
דיבול, כמו זקן כזה שנשאר לו למטה?
כן.
אני לא בטוח שזה מועיל. אני לא יודע, צריך לראות את הפסק של הרב אלישיב ולראות אם באמת כתב פסק כזה ומה הטעמים. אבל
שלא מראים פסק, לא בנייר ולא בהקלטה, אז אי אפשר לסוח על זה בינתיים.
לא כדאי להיכנס לדברים כאלה, כיוון שהגמרא אומרת רבי שמעון, משום רבי שמעון בר יוחאי, שלושה דברים העושה אותם מתחייב בנפשו ודמו בראשו. כלומר, הוא גרם לעצמו את הנזק. האוכל שום כלוף ובצע כלופה ובצל כלוף שעבר עליהם הלילה. אז גמרא מפורשת, יש דיון גדול בפוסקים לגבי שום הנקרא בערבית תום אג'ם. זה שום המגיע מפרס, היום יש את זה במעדניות או בכל מיני סופרים ייתכן, בתוך צנצנות וקופסאות, שמגיע שום משונה יותר מהשום שאנחנו רגילים. הוא גדול, ענק יותר, הוא פרוס לפרוסות וכבוש בתוך קדישה, והוא קצת חריף ובשביל לתת תיאבון לאוכל. וכל הפוסקים עוד לפני 200 שנה דנו בזה, גם הגאון בן ישחי, רבי חיים פלאצ'י, כולם דנו בזה, איך, על מה סמכו העולם שאוכלים אותו, כי זה תמוע. אחרי הכל זה לא פשוט, אלא אם כן יש אומרים שערבו בו כל מיני תבלינים וערבו בו עוד מיני ירקות אחרים, אז יש צד להקל. אבל כשהוא לבדו כמו שהוא, בוודאי שיש לנו בעיה. אז לכן עדיף לא להשתמש. אני לא יודע עד שאפשר לברר את הנושא הזה ולדעת מה, על מה סמכו בפסיקה הזאת או בפרסום של דבר כזה. תודה רבה.
כן, תודה למאזינה מחיפה, יישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עכשיו מאזין מתל אביב, שלום, בבקשה. שלום למאזינה.
שלום
גברת הילה, בבקשה.
שלום, שלום.
רציתי לשאול את כבוד הרב, אני שמעתי מרב גדול שעומדת להיות מלחמה ואנחנו צריכים לאגור אוכל. רציתי לשאול מה
דעת הרב. אין רב גדול שיגיד דבר כזה, ואולי יש נביא, וזה נביא, רק נביא שקר יכול להיות, כי בספר מלאכי בסופו
שמה הזהיר אותנו הנביא מלאכי על כל מיני נביאי שקר, המנחשים והמחשפים, שבאים בשמיר השקר וכו' וכו' וכו'. ובסוף הפרק הוא אומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. שאלו המפרשים מה העניין של הפסוק הזה. אז אומר, תדע, מלאכי אומר לך, תדע, אחריי אין שום נבואה, אני הנביא האחרון בשלשלת הנבואה. אין יותר נביאים. אבל יבוא בסוף הדורות, אני לא יודע מתי, אבל יבוא אליהו הנביא, ואליו תאמינו, הוא שהוא יבוא. אז רק אם אליהו הנביא יבוא ויגיד לנו מה שיגיד לנו, ואנחנו נדע מעל כל ספק שזה אליהו הנביא ולא איזה אליהו, אני לא יודע מאיפה, אליהו מעפולה או אליהו מנתניה, אלא אליהו הנביא האורגינל, הוא יבוא, אז אנחנו נאמין לו ונשמע בקולו. אבל בינתיים לא נוכל לדעת מאומה. יש מקום לחזור בתשובה, יש מקום להתכונן, אבל חלילה וחס לזרוע בהלה ופחד בקרב הציבור ולומר להם דברים שיכולים לגרום אנדרלמוסיה. חס ושלום, אנחנו להפך צריכים להתפלל שיהיה רק שלום ושלא תהיינו מלחמות. בשורות טובות.
תודה למאזינה מתל אביב, יישר כוח לרב, וכאמור, כמו שאמר, אומר להרבות בתפילה, בתחנונים ובתשובה, במיוחד בימים האלה. ברשות הרב, אנחנו עם עוד שאלה של מאזין מירושלים, אבי דוד, שלום לך.
שלום.
שלום וברכה.
הרב, רציתי לשאול שחבר שלי הביא לי כדור לקחת לכיתה, ואני יודעתי בתחילת ההפסוקות שאם יפוצץ, מי שמפוצץ את הכדור ממשלם. אז חבר שלי... שמי שיפוצץ את הכדור... הוא ישלם.
כן.
ושיחקנו והכדור התפוצץ.
כן. מי פיצץ? מה הדין? פה מישהו מסוים ידוע מי פיצץ או לא ידוע?
כן, ידוע, ידוע.
כן. נו, ואז?
אז הוא צריך לשלם או לא?
לכאורה הוא צריך לשלם, כי זה היה התנאי, ולמה הוא פוצץ אותו?
זה בטעות, הוא העיף את זה על הסורגים.
הוא העיף את זה על הסורגים, אז הודיעו להם, והוא ידע מה... תנאי הזה שמי שיפוצץ
כן,
ישלם?
כן, כל מי שהיה במגרש ידע את התנאי הזה.
לא, אני לא שואל על כל, אני שואל
כן,
על...
כן, הוא ידע גם, כן.
הוא ידע, מעניין כן. אותי אם הוא ידע. הוא כן ידע, ברגע שהוא כן ידע, והוא פיצץ את זה, אז הוא צריך לשלם, כן?
טוב, תודה.
תודה לך.
תודה לאבי דוד מירושלים, ואנחנו עם עוד שאלה, בבקשה. בבקשה, כן, שואל.
כן, כבוד הרב,
שבת שלום. שלום, שלום.
אני שואל יש פה חבר, הוא מגדל, הילדים שלו מגדלים את העוף שנקרא סלב.
כן.
השאלה היא מותר לתת להם את הלחם של שבת, מה שנשאר.
אין בעיה לתת לחם של שבת שנשאר. האמת שלך, התחילה צריך להיזהר גם בשבת. לא להרבות בחתיכות לחם ולהשאיר, להסתדל כמה שפחות. אני מבין שבית בפרט עם ילדים, אז לא תמיד יש שליטה על זה. אבל צריכים לצמצם כמה שאפשר ולא לפזר את הלחם בצורה גורפת ובלי חשבון. כי לחם זה לחם, ולחם זה יש בזה סוד גדול. הרי לחם, אומר רבנו ארי, זה שלוש פעמים הוויה ואותיות מלח. יש בזה הרבה דברים נפלאים בסוד הלחם. ולחם אם נופל לארץ, אנחנו מנשקים אותו, נשקו בר. בר זה כמה פירושים יש, בן את הילד שלך תנשק אותו כדי לעודד אותו ללמוד, וגם בר זה הלחם, אם נפל כיכר ברצפה או אפילו פרוסת לחם אנחנו מנשקים אותה, אז לחם צריך מאוד מאוד להיזהר. ולכן מותר יהיה לתת אחר כך, אחרי שעברה שבת, לתת לעופות או לבעלי חיים מזדמנים את השיירים של הלחם שיאכלו אותם.
כמו לא, זה עופות שגדלים בבית, ואם אפשר לתת להם גם בשבת.
אתה שואל ביום שבת עצמו.
עצמה ומעבר לשבת.
ביום שבת עצמו מותר רק לעופות שהם גדלים אצלך בבית, ביתיות, ולא סתם ביתיות, אלא שמזונותם עליך. כלומר, אתה צריך לתת להם אוכל. ואסור להחזיק אותם ביד משום מוקצה, אלא מניח לפניהם את הלחם והם אוכלות לבד. העופות שהם בחוץ, או חתולים, או כל מיני בעלי חיים שהם לא שייכים לי, אסור לי לתת לפניהם אוכל בשבת, אלא אחר השבת.
אוקיי, תודה רבה רב, שבת שלום.
גם לך.
תודה למאזין מטירת הכרמל, אנחנו עם מאזין מחיפה. שלום לך יצחק. יצחק? יצחק לא שומע. יש לנו מאזינה מנתניה, אנחנו נכניס את השידור. שלום לגברת.
כבוד הרב.
שלום, את בשידור, בבקשה.
שלום כבוד הרב ושבת שלום. שומעים אותי?
שלום, שלום, כן.
השאלה שלי לגבי כבד שמיועד לצליה בלבד. האם מותר, אחרי שצולים אותו, ליצוק עליו רוטב חם, או לשים אותו להתחמם על פלטה עם רוטב?
האמת שיש בזה כמה דעות בשאלה הזאת, כי לתגן אותו או לבשל אותו אסור. אבל לשפוך עליו רוטב כדי שיהיה קל לאכול אותו, אז רוטב חם, גם אם אני שופך עליו, זה לא נקרא בישול. גם אם הוא, כי כל הסיבה שאנחנו חוששים שבחימום של הרוטב יש איזה דם שלא יצא ויחסם שם ויעבור ממקום למקום. אבל בשפיכה של רוטב קלה על הכבד, היא לא תעשה את התוצאה הזאת, אין לזה חשש. אבל לגבי להניח על פלטה, בפרט אם סוגרים אותו או מכסים אותו, אז הוא, זה בישול לכל דבר, אז זה אסור לעשות. אבל לחמם אותו רק בלבד יהיה מותר, כיוון שצלינו אותו אפשר יהיה לחמם, אבל לבשל אסור לבשל.
תודה למאזינה מנתניה, שלום לך וישר כוח וחזק וברוך לרב. ואנחנו עם עוד מאזינה מהצפון, שלום לגברת.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
כבוד הרב, אני רוצה לשאול שאלה גם ברמה כללית. יש לנו שיעור ברוך השם שאני מעבירה בכל שבת בבית הכנסת שלנו לנשים. קודם כל, כל מה שאני שומעת באופן קבוע כמעט את התוכנית כל יום שישי, ואני רוצה לומר שהרבה פעמים הן שואלות שאלות לפעמים לא קשורות לשיעור, שאלות בענייני הלכה, כי זה ציבור נשים מגוון, כל אחת ברמת דתיות כזאת ואחרת, והרבה פעמים יוצא שממש משמיים דברים שהרב דיבר עליהם ביום שישי הם שואלות עליהם בשבת. ככה זה ממש מסייע וזיכוי הרבים גדול מאוד.
ברוך השם.
ברוך השם. עכשיו יש לי שאלה גם כללית בקשר לזה של השיעור וגם עליי אישית.
כן.
לחזור בתשובה כולנו צריכים ודאי, לא רק לפני ראש השנה, כל השנה. מה בכל זאת אני יכולה לומר, אנחנו כנשים, מה לקחת על עצמנו עכשיו עד ראש השנה והלאה בעזרת השם, מה במיוחד, בכל עניין ודאי, אבל מה במיוחד, ככה דברים שכאפשר להעביר את זה מסר לכולם, גם ברמה אישית לכל אחד, גם אני אישית עברנו שנה לא קלה בו, אבל חסדי השם ברוך השם, וגם מה להעביר לנשים כל אחד באופן פרטני שיכול לקחת לעצמה.
יפה, אז הייתי מתמקד לגבי נשים בשני דברים עיקריים, מרכזיים. האחד, לשמור שלא לרחל ולא לספר גנאי, חילות זה כולל כל מיני דברים של גנאי על מישהי אחרת או מישהו אחר, להשתדל מהיום עד ראש השנה ועד בכלל, אפילו עד יום הכיפורים, ואחר כך גם בעזרת השם זה ימשיך להתמיד, לא לדבר חילות על שום דבר ושום סיפור, ואפילו שמענו על איזה מקרה שקרה עם איזה דבר שיש בזה צד גנות או איזה דבר לא יפה, לא לספר ולא לדבר. ודבר שני, לקחת על עצמנו צניעות, ללבוס בגדים יותר צנועים ולא ללכת עם בגדים פרוצים, כי לצערנו זה הדבר שעושה בנו שמות. הנה הבוקר הזה שהתבשרנו בשורה מאוד לא טובה, אישה גברת בת 75 הלכה לסליחות ולצערנו לא חזרה, רכב פגע בה, השם מרחם. מה קרה פה? יש תביעה בשמיים, בשמיים טובים מאיתנו לשמור את עצמנו. אז להיזהר, אומנם כמובן מי שהולך לסליחות בבוקר בעיקר שהוא עייף, הוא קם עדיין מחצי ישן, צריך לפתוח את העיניים טוב ולהיזהר. אני לא בא לדון אף אחד, אני לא יודע את נסיבות המקרה, אבל ודאי צריך זהירות גדולה מאוד מאוד, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל אם קוראים מקרים כאלה, אסונות כאלה, זה אומר דורשני, ובראש ובראשונה הגמרא מצביעה על הסיבה. זה לא שאני ממציא כרגע איזה דבר, הגמרא אומרת, לא יראה בך ערבת דבר, ושב מאחריך. אז להתהלך ברחוב בצניעות, על ידי הצניעות בעזרת השם, עם ישראל יש שמור, חי וקיים לנצח, ואותם נשים תזכנה שהן מחפרות, כמו מדרש, כשאמר מדרש תנחומה, שאישה שנוהגת בצניעות, אז היא מחפרת על בני ביתה, שנאמר אשתך כגפן פוריה וירקתה ביתך, נאמר כאן ירקתה, ונאמר להלן משחת אותו על ירך המזבח, מה מזבח מחפר, אף אישה המתנהגת בצניעות מחפרת על בני ביתה. אז תודה רבה שיעמדו בזה, ובעזרת השם יהיה רק טוב לעם ישראל.
תודה למאזינה מהצפון, ואיתנו עוד מאזינה בשם יעל, שלום לגברת.
שלום, רציתי לשאול כבוד הרב, יש לנו בית מזוזה.
אתה שומע את המאזינה?
אני שומע בקול רם, גברת יעל.
בסדר.
כן, אני לא שומע.
יש הפרעות בקו, אני שומע, אבל תנסי בקול רם.
בסדר, שלום לכבוד הרב.
שלום, שלום.
יש לנו בית מזוזה בבית שלא כל המזוזה נמצאת בפנים, כאילו זה כמו מבחינה כזאת שנמצאת על, על עוד משטח שמאחורה, אבל לא כל המזוזה נמצאת בתוך.
ממה הוא עשוי? מזכוכית? מעץ? ממה?
מזכוכית. אז השאלה אם צריך שכל המזוזה תהיה בפנים או לא.
ודאי, המזוזה צריכה להיות מוגנת. מזוזה, למה עושים לה בית מזוזה? כדי שיגן עליה מהשמש, מהקור ומהחום, כי קור וחום בטמפרטורה בהחלט משפיעה על הקלף וגם על האותיות הכתובות בדיו, ובנוסף לכל זה מרטיבות וממים ומכל מיני דברים אחרים. אז ודאי שמזוזה צריכה להיות סגורה כולה הרמטית בתוך בית מזוזה שלם. ולכן אם בית המזוזה אינו מתאים לאותה מזוזה והוא לא מכסה אותה כולה, יש להחליפו ולהשיג בית מזוזה מתאים שכל המזוזה תיכנס לתוך בית המזוזה. תודה רבה.
תודה למאזינה, שלום. ואנחנו עם עוד מאזינה מהצפון, מצפת עיר הקודש, שלום למאזינה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול את הרב, הרבה שנים אני מדליקה שבע נרות עם שמן, והרב דיבר על זה בתקופה האחרונה שמדליקים רק שתיים.
רגע, שבע נרות לשבת?
כן.
כך נהגו אבותייך או אמותייך?
לא, אמא שלי מדליקה שתיים, וחמותי זכרונה לברכה מדליקה שתיים.
כן, ואת מדליקה שבע, למה?
ראיתי שמדליקים שבע, הדלקתי, כאילו לא היה לי שום.
לא, אני לא אמרתי שאסור להדליק יותר משתיים, אמרתי שעיקר המצווה זה שתיים, אבל אלה שמוסיפים סתם של נפשות הבית או ששכחו איזה שבת,
לא היה לי שום מטרה.
אין להם להוסיף. אבל יש שתי שיטות ושני מנהגים שונים במספר הנרות של שבת. דעת כל הפוסקים ולפי המדרשים והגמרא זה שתי נרות, אחת כנגד זכור ואחת כנגד שמור. וגם מצאו רמז, אבו דרהם, רבן דוד אבו דרהם כתב שפעמיים נר זה גימטריה פור וו, וזה לכן זוג נשואים, אז הם צריכים ילדים, אז זה סגולה שתי נרות. אבל הקבלה, כתב רבנו אליהו מני, זה לא רבנו ארי כתב את זה, האמת שזה לא מפורש בדברי רבנו ארי, אבל רבנו אליהו מני כותב שנוהגים על פי הקבלה להדליק שבעה נרות בערב שבת. למה? כנגד שבעה עולים שיש לנו לספר תורה בשבת. הוא אומר ויוצא מכאן שבערב יום הכיפורים מדליקים שישה כנגד שש עולים, ובראש השנה או בחגים מדליקים חמש כנגד חמישה עולים שיש. אז זה רק לפי הקבלה, המנהג הזה לפי הקבלה. אם את רוצה להמשיך במנהג הזה, את רשאית, אין בכך שום בעיה. כל מה שדיברתי אז על סתם נרות נוספים שהנשים מדליקות לכל מיני אירועים, לכל מיני נשמות וכל מיני עניינים, שזה מיותר וזה לא טוב בשבת שיהיו נרות נוספים, שלא חלילה יקרה איזה, שלא יבוא ולא יהיה איזה סיבוך חס ושלום. אז זה, את יכולה להמשיך להדליק שבע ותבוא עליכם ברכה.
תודה לגברת מצפת, חזק וברוך לרב. הרב, אנחנו לפני סיום, אולי דקה של דברי סיכום בברשות הרב, בבקשה.
כן, אנחנו השבת בפרשת כי תבוא. רבנו חיים בן עטר כותב משהו מאוד מדהים, והצצתי בפרשה זו וראיתי שלמה פתח בלשון והיה, שזה שמחה שאין ראוי לשמוח רק בארץ ישראל. ויש רבי יצחק פרחי כותב, הייתי בהרבה מדינות בחוץ לארץ וראיתי ארמונות וראיתי בתים וראיתי כל מיני מעדנים, ודע שחדר אחד תחוב שהוא חסר חלונות בארץ ישראל שווה ארמונות נכבדים שיש בחוץ על הארץ. והיה כי תבוא אל הארץ, וגם הרמז זה הארץ, הארץ העליונה, כי בעשרת ימי תשובה הנשמות שלנו עולות כל יום מדרגה יותר גבוהה, ואחר כך גם בימים שבין כיפור לסוכות, אחר כך גם בימים של סוכות אנחנו עולים ועולים ועולים עד שמיני עצרת. אז מגיעים אל הקדוש ברוך הוא, שם צריך להביא מתנות. אדם הולך לבית המלך, מביא איתו מתנה, מה המתנות שאנחנו מביאים איתנו אל הקדוש ברוך הוא? זה מפרי הארץ, פרי האדמה, זה מצוות ומעשים טובים שאנחנו עושים כאן, להביא אותם איתנו לראש השנה לבית הכנסת. זאת אומרת, זה יבוא בבחינה רוחנית כמובן איתנו לבית הכנסת, וכן ביום כיפור בעזרת השם הבא עלינו לטובה ועל כל ישראל. וכל הימים האלה אנחנו צריכים להכין את עצמנו כלפי לבוא מוכנים ומזומנים עם מצוות, מעשים טובים והרבה תורה, וגם לזכות אחרים. שאדם יש לו שכן שהוא קצת רחוק מתורה, יקרב אותו ויביא אותו לבית הכנסת, יביא אותו לאמירת סליחות, יביא אותו לתפילה, ועוד ועוד ועוד. כך אנחנו נקרב גם את הנוער, בזה יהיה לנו הרבה הרבה זכויות, ועל ידי זה נזכה להיכתב בספר זכויות. תודה רבה לכם, תודה רבה לכל המאזינים ולצוות באופן שעושה עבודת קודש מדי ערב שבת בשבתו. תזכו ואימצו ותכתבו כולכם ותחתמו בספר חיים טובים, אתם וכל הנלווים עליכם.
אמן ואמן, תודה.
שבת שלום.
שבת שלום, חזק וברוך לכבוד הרב הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, בשמי, בשם הצוות ובשם המאזינים.